טוב, אנחנו היינו באמצע הליכה לנמלה. הזכרנו את המידות המיוחדות של הנמלה, יסוד החוכמה שניתן ללמוד ממנה. במדרש הבאנו את הסיפור של רבי שמעון בן חלפתא, שיעסקן בדברים, ואמר שהוא ילך לראות, ללמוד, כיצד זה שאין על מלא מלך. פרס את הגלימה, יצר צל, ועד על מלא הלכה והודיע לחברותיה שכבר אין שמש, יצאו הנמלים וראו אז הוא הסיר את הגלימה, וראו שאותה נמלה שדיווחה להם, דיווחה להם שלא כדין, והרגו אותה. זה הוא רצה ללמוד שאין להם מלך, ככה היו שואלים בשמו. ולכאורה פורחים את דבריו של רבי שמעון בן חלפתא. כך נראה. בהמשך, ראינו את המעלה הגדולה של החוכמה של הנמלה. אולי פה אפשר להביא את הגר"א, את הגאון מווילנה, שמדבר על המידה של הנמלה בשלבים שונים, מידותיה של הנמלה בשלבים שונים. לך להנמלה, כי האדם צריך לדרכי השם ג' דברים. חוכמה ומידות ומעשים טובים. זאת אומרת, כשאדם בא לעבוד את ריבונו של עולם, יש שלושה חלקים לעבודת השם שלו. החלק הראשון זה החוכמה. זה נכון גם למעשה. אם אדם רוצה לעבוד את ריבונו של עולם, אם הוא לא מבין מה הוא עושה, אז הוא מתקשה בעבודתו. היכולת של האדם לעבוד את ריבונו של עולם קשורה לחוכמה. חוכמה. להבין מה שעושים. חוכמה זה גם חוכמת הלב. חוכמה זה משהו מקורי. ולאחר מכן מידות. אדם יכול להיות חכם גדול, אבל מידותיו תהיינה מקולקלות, והוא לא יוכל לעבוד את ריבונו של עולם. הוא יהיה ידען בתורה, אבל הוא לא יהיה עובד השם. כי המידות שלו יהיו מקולקלות. אדם יכול להיות גם חכם וגם בעל מידות, אבל יהיה לו חיסרון ביכולת להופיע את המידות האלה בפועל. מעשים טובים. יש האדם יש לו רצונות טובות, רצונות טובים. ומידות טובות, זה עדיין לא הופך אותו להיות אדם שלם בעבודת השם. זה קצת חידוש, מה שאמרנו פה הגר"א. בעצם אם אדם הוא חכם, חכם, חומת התורה, יש לו מידות טובות, הוא בחור 10, לא? מה רע? אין חיסרון. אבל זה לא מספיק, צריך גם מעשים טובים. מעשים טובים זה היכולת לקחת את המידות ו... את החוכמה ולפעול איתה. להופיע את הפוטנציאל שגלום בחוכמה ובמידות, גם בפועל, גם בעולם המעשה. זה לא דבר פשוט. אדם יכול לפספס. להגיד, טוב, אני עוסק בחוכמה, מתקן את מידותיו. לא, יש גם עניין במעשים הטובים. שיהיה שם השם מתקדש על ידך. יש גם את הצד ההפוך, שיש אנשים שיש להם מידות טובות ומעשים טובים, אבל החוכמה שלהם היא דלה. גם זה חיסרון, שיבוא לידי ביטוי גם בגמילות חסד שלהם. זאת אומרת, זה לא מכדי, זה לא מקרי, שהדמות של הצדיק, שמקובל בכמעט הכל שדרות העם, היה רב אריה לוין. אבי האסירים. ממש כולם ראו את מידותיו כמידות רומיות. אפשר להגיד, טוב, נו, יכול להיות גם היהודי שהוא לא שומר תורה ומצוות, שיהיו לו מידות טובות. וגם מעשים טובים. אבל אי אפשר לנתק את זה. כשיש חוכמה ומידות טובות, אז גם המעשים צריכים להופיע, יש פוטנציאל שהמעשים יופיעו, המעשים הטובים יופיעו בתוך המציאות. היו עוד אנשים שהיו גמלו חסדים, היו בעלי מידות טובות. היה יהודי אחר שהיה תלמידו של רבי לוין בהקשר הזה, הוא לא היה אדם שומר תורה ומצוות, אבל היה תלמידו של רבי לוין בהקשר שהוא היה באמת מסתובב בחסד עצום בין כל הפצועים, ושמח אותם, נותן להם כל מיני מתנות. אבל מצד שני, כשהוא נפטר, דיברו הרבה על זה שביתו היה בית מפורר. זאת אומרת, הבית שלו לא היה בית שלם. זאת אומרת, משהו בא על חשבון משהו. המידות והמעשים הטובים באו על חשבון מקום אחר. היכולת שהדברים יופיעו בשלומות, בשביל זה צריך גם חוכמה. צריך בשביל זה גם את התורה. אדם יכול להגיד לעצמו, טוב, אני אדם טוב. זה לא מספיק. בסוף זה בא על חשבון. והנמלה מופלא במעשיה באלו הגימל. וזה הולך להנמלה הצל. אם אתה מתעצל מלעשות מעשים טובים, לך ולמד מן הנמלה, הזריזות שלה. זה אוספת הרבה, אף על פי שאינה צריכה, אלא מעט. עכשיו מביא את המדרש שלנו. כמו שנאמר במדרש, שאינה אוכלת אלא רק חיטה ומחצה לשנה, ומצאו פעם אחת בחורי הנמלה גימל לראות קור. וזהו במעשים טובים. זאת אומרת, מה זה מעשים טובים? לעשות הרבה. להיות זריזים במעשים, מתפוס. אפשר לעשות עוד מעשה טוב, לעשות עוד מעשה טוב. הרי זה פשוט, העולם שלנו מלא אפשרויות לעשות מעשים טובים. מה שאדם קם בבוקר, יכול כל הזמן לעשות מעשים טובים. מה אדם צריך לעשות יותר? שכל אחד יחשוב לעצמו, כשהוא עובר ומישהו מחייך אליו ואומר לו בוקר טוב. ובכל ליבו. מטבע הדברים, זה גורם לאדם להרגיש תחושה יותר טובה בנפש לו. זה מעשה טוב לו. אפשר להגיד טוב, נו, זה מעשה טוב זה. אבל הזריזות, חלק מהעניין של לימוד מהנמלה, זה לאסוף, 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 לאסוף. להיות אוספים. יש הזדמנות, אז עושים. נקלע לידינו הזדמנות לעשות מעשה טוב, עושים מעשה טוב. ואפשר לעשות מעשים טובים, לא צריכים ללכת מעבר לים. האדם יצא בבית, אז יכול לזכות במצווה אדירה, מצוות כיבוד הורים. אדם נמצא בישיבה, ודאי שאפשר מילות חסדים, הכנסת אורחים. לעשות מעשים, לימוד תורה. זה חלק מהמעשים הטובים שהאדם עושה. לא לפספס הזדמנויות. זה נלמד מהנמלה, לסוף. באמת, זו התבוננות מעניינת, כי נטייה היא ככה לראות את כל את המעשים הטובים, להתמקד בכל פעולה ופעולה שאדם עושה. ודאי צריך לעשות פעולה בשלמות. אבל יש גם עניין שאדם צריך לקום בבוקר ולהגיד, יש לי משימה. אני היום זה לאסוף מצוות, לאסוף מעשים טובים. זה לקום עם אתגר. אני בטוח שיש כאלה שזה יכול ממש לבנות אותה. אין הכוונה שאדם יסובב כל הסדר וינסה למצוא כל מיני אנשים זקנות להעביר אותם את הכביש. לא, זו לא הכוונה. הכוונה היא שאדם באמת שיש לה אפשרות לגמול חסד, לעשות מעשה טוב, לצל את ההזדמנות. גם במצוות זה כך. אדם יכול לעבור להעביר את חייו ולא לשים לב שנופלת בידו הזדמנות לקיים מצוות. אדם יש לו עץ, אדם יש לו כרם, לקט שכחה ופאה. מצוות צריך להיות בארץ, ברוך השם, בכלל בארץ ישראל יש הרבה מאוד אפשרויות. לנצל את ההזדמנויות שיש לו לקיים מצוות. לעשות מעשים טובים. ראה דרכיה. דיברנו על העניין של מעשים טובים. ראה דרכיה. היא במידות שאינה נוגעת במה שאינה שלה. אמרנו על העניין הזה ביחס לגזל. מלה שהמידות טובות. לא נוגעת במה שלא שלה. כמו שכתוב במדרש שפעם אחת נשאר תבועה ונתקבצו כולם והעריכו שסברו שהוא שלהם. כיוון שהעריכו שאינה שלהם לא נטלו כלום. לכן ראה דרכיה ומידותיה ולמד ממנה. למה זה כל כך קשור למידות, עובדה שהיא לא נוגעת במה שלא שלה? לקחת מה שלא שלה זה גזל. לא הייתי רואה את זה כמידה טרומית לא להיות גזלן. יש כמה מידות שהן לפני המידה הזאת שלא לגזול. למה מדרש כל כך הגר"א מדגיש את העניין הזה של מידות טובות ביחס לזה שהיא לא נגעה במה של חברותיה, לא נגעו במה ששלה? אלא נראה פשוט הנקודה הזאת שלא נגעו. חלק מהמידה הטובה קשורה לעובדה שהדבר הוא מדוד. מה זה מידות? מידות זה מלשון מידה. לשים כל דבר במקומו. יש מקום כמעט לכל המידות. כך מופיע בהרבה ספרים, גם הרב כותב את זה במוסר הקודש. יש מקום לכל המידות. כל מידה ומידה יש לו מקום. גם לכעס יש לו, יש לו מקום. שעניין לכעוס על עוברי עבירה לפעמים, מי שמחלל שם השם. גם תמיד חכם, צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית ממידת הגאווה. יש מקום, כמו שפיה מסרצותה. יש מקום גם למידת הגאווה. אדם גם לא צריך להיות פזרן יתר על המידה, יש גדרים בפזרנות. ודאי שענווה יש מקום, ודאי של אדם צריך להיות גומל חסדים. מה זה מידה? מידה זה לשים דבר במקום הראוי לו. זה עניין המידות. כשאדם לוקח דבר שהוא לא שלו, יש פה גם קלקול מידותי. זה אומר שהאדם, חוץ מהאיסור שבדבר, זה אומר שהאדם רואה את עצמו כמישהו שראוי לו גם דבר שמצד האמת לא ראוי לו. יכול להיות שגם נובע מגאווה עצמית, שהוא רואה את עצמו ככל כך חשוב, ככל כך מרכזי, שמגיע לו גם הממון שלא שייך לו, ששייך לחבר שלו. איך יכול להיות? שזה גם קלקול מידותי ממש. זה חיסרון גדול מאוד. הנמלה, לא רק שהיא לא לוקחת מה שלא שייך לה, היא לא נוגעת. אל תיגע. היא מתרחקת מכך. מה שלא שייך לי, אני לא נוגע בו. לא נוגע. זה לא שייך אליי. רואים את זה גם פרשת השבוע שקראנו, פרשת נוח, ונחתם דינם אלה על הגזל. והגזל והעריות יש להם מחנה משותף. שניהם זה לקחת דבר שאינו שייך לך, גם עריות. כשאדם לוקח למעשה אישה שאדם אחר עשה בקניין, שהיא אשתו של מישהו אחר. וגם ודאי לקחת רכוש של חברו, זה גם, זה קלקול מידותי. לשים דבר במקום שהוא לא אמור להיות שם. אומר הגר"א, מהנמלה לומדים את עניין המידות. את עניין המידות. והדבר השלישי, רד רחיה וחכם. דיברנו על מעשים טובים, דיברנו על מידות. ממשיך הגר"א ואומר וחכם. הוא בחוכמה, כמו שכתוב במדרש, הנמלה עושה ג' חורים, ואינה מניחה את התבואה לא בעליונה ולא בתחתונה, אלא באמצעה. זאת אומרת, לנמלה יש שלושה חורים, אחד ממש סמוך לסדנה דארה, הנקודה של הקרקע של האדמה, כמו שאנחנו רואים אותה מנקודת המבט שלנו, עוד חור אמצעי וחור תחתון, היא מניחה את התבואה באמצעי, כי מתיירה מן הגשמים שלמעלה ומן התאום שלמטה, לכן ראה חוכמתה וחכה. טוב, זה לא קשור לכל למידות, זה לא קשור, זה לא קשור למעשים טובים, זה קשור לחוכמה. בעצם מה אכפת לי? אני מבין שהמעשים הטובים שלה זה מאוד מאוד חשוב. ואני מבין. מעשים טובים זה להיות זריזה, מידות טובות ביחס לחברים, לחברות, אבל מה העניין זה של החוכמה? מה היה כל כך אכפת לי אם היה מתקלקל לה קצת? מה העניין הזה שלו? וחכם.
משתמע.
מה?
זה עמל, נשאר. אתה לא יודע לשמר
אליו. נו, בסדר, אז יהיה מילה לשם, מה אכפת לי?
לא, זה לא שאמרנו בהתחלה עם החוכמה,
שהחוכמה יודעת לחלק את הדברים
בצורה שזה
עמל,
יהיה בשביל משהו, שהמידות כן בכל זאת לא יבוא רק
לגמרי. נכון, זאת אומרת, אני אנסה להביא יותר מה שאלי אומר, זאת אומרת, אלי אומר לנו שהחוכמה באה ונותנת את הערך למידות ולמעשים הטובים. אולי זה קשור למה שדיברנו מקודם, באותו כיוון, שאם התבואה לא הייתה משתמרת, אז אי אפשר גם להתמיד בעניינים האלה של המידות וגמילות חסדים. אם הנמלה הייתה אוספת, אוספת ואוספת, ואחרי זה רואה שהכל מתקלקל, מה היה קורה חורף לאחר מכן? מסתבר שהיא לא הייתה ממשיכה לעשות. החוכמה זה היכולת לראות את כל המציאות של החיים, את המידות, את הפעולות, אבל לא להישאר רק במישור של יש מידות ויש פעולות, אלא להבין איך הכל משתמר, איך הכל מצליח להחזיק, מוביל למשהו, מוביל לאיזושהי משמעות, לאיזשהו מקום. בעניין החוכמה, בלי זה אי אפשר להתמיד, לא במעשים הטובים ולא במידות. אם אדם אפילו הוא זריז ופועל, אבל הוא לא מספיק חכם בשביל לראות שזה מוביל לאיזשהו מקום, אז הוא מגיע לייאוש, לא מצליח להתרומם מתוך אותה עשייה. לכן זה חשוב מאוד לדעת שגם יש עניין של החוכמה. החוכמה, וגם פה היינו מצפים אולי שזה יתחיל דווקא מהחוכמה, מידות וממעשים טובים. שלמה המלך מתחיל הפוך לפי הגר"א. מתחיל דווקא מהמעשים הטובים, לאחר מכן המידות, ולאחר מכן החוכמה. כי לעשות מעשים טובים זה ברור. מידות טובות, גם רוב האנשים, תשאלו אותם, יגידו לכם, תשמעו, בטח צריך לעשות מעשים טובים. מידות טובות, יאללה, מעשים טובים. חוכמה זה כבר להבין שזה השורש של הכל. אם אדם לא חכם, לא מחכים, אז הדברים האחרים מאבדים לאט לאט את המשמעות שלהם. קצין שוטר ומושל, קצין הוא בחוכמה, שלומד תורה ברבים ומורה הוראה בישראל, שוטר הוא במעשה לקיים הפסק ולרדות ולהכריח לעשות דבר, ומושל הוא מידע להשגיח שלא יהיה עוול וגזל, וחמאס בעיר. ושאמר ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו המושל בחודשו. עבדו הוא השוטר, זקן ביתו הוא הקצין, מושל כמשמעו שמשגיח. ולמרות שבכל שלושת החלקים האלה לנמלה אין את אותם דברים, לא מושל, לא זקן, לא משגיח, אין לה משגיח, לא בחוכמה, לא מידות, לא מעשים טובים, אף בכן יש בה כל הגימל, כמו שכתוב למעלה. זה גם המדרש. דרך הנמלה הצל, אמר רבי יהושע בן פדיה, עתידים הרשאים לומר לפני הקדוש ברוך הוא, אני חנו ונעשה תשובה. והקדוש ברוך הוא משיבם, שוטים שבעולם, עולם שהייתם בו דומה לערב שבת, העולם הזה דומה לשבת. אם אין אדם מכין מערב שבת, מה יאכל בשבת? וכן הוא דומה לים וליבשה, אם לא לוקח מן היבשה, אין לו מה לאכול בים. וכן הוא דומה לימות החמה ולימות הגשמים, אם אינו חורש וזורע וקוצר בימות החמה, מה יאכל בימות הגשמים? ועוד היה לו ללמוד מהנמלה שנאמר, לך לנמלה הצל. אמר רבי יהושע בן פדיה, כשמגיעים לעולם האמת, כשמגיעים לעולם הבא, אז כולם רוצים התשובה. זה לא שאלה, יש מהרשאים. כשמגיעים לעולם האמת, כולם רוצים לעשות תשובה. למה? הם יודעים את האמת. הם יודעים כמה טוב לעשות מעשים טובים, וכמה רע חלילה לעשות מעשים שאינם טובים. מגיעים הרשאים, והם אומרים, טוב, נו, תן לנו עוד צ'אנס. אנחנו רוצים לעשות תשובה. עולם האמת בפשוט גם אין יצר הרע. אומר להם, ריבונו של עולם, אין דבר כזה. כמו הביטוי המפורסם, מי שלא טרח בערב שבת, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת לא יאכל בשבת. שבת, עתיד לבוא בצד של שבת, שאין בה מלאכה, כבר אדם מתגדל ומתקדש מכוח כל אותן פעולות שהוא פעל במהלך כל חייו. ואז כשאדם מגיע, אין לו מה לאכול. זה דבר שבא מאליו שבת. יש נקודה נוספת, וכן הוא דומה לים וליבשה, אם אינו לוקח מיבשה, אין מה לאכול בים. זה כבר קשור ליותר מעצם העובדה שנגמרים ימי המעשה ומגיע שבת, ואי אפשר לעבוד. וזה קשור כבר ללקיחה, לפעול פעולה. זאת אומרת, נגיד באופן כזה, בערב שבת ושבת זה אותו מקום. אלא פשוט אין יכולת. אדם בעצם לא השתנה אצלו משהו בצד הטכני מיום שישי לשבת. כמו שהוא היה קיים יום שישי, הוא קיים גם בשבת. לא השתנה שום דבר. מה השתנה? הזמן. והזמן לא מאפשר לו לפעול. הדוגמה השנייה, לכן הוא דומה לים וליבשה, אם אינו לוקח מיבשה, אין לו מה לאכול בים. מה הכוונה? פה כבר השינוי הוא במקום. נכון? זה לא שהוא נמצא באותו מקום. על פניו, באמת בים, אין לו שום יכולת. זה לא שאסור, אין לו יכולת. הוא נמצא במקום אחר. כבר לא אותו מקום שהיה. זה לא רק שיש פה איזשהו איסור, אלא הוא לא יכול. וכן הוא דומה לימות החמה וימות הגשמים, אם אינו חורש וזורע וקוצר בימות החמה, מה יאכל בימות הגשמים? למה זה קשור, לימות החמה וימות הגשמים? לכאורה, זה באמת כבר מצב חדש. זה גם ציור שאדם נמצא במצב חדש, ואין לו יכולת, לא בגלל האיסור שבשבת, אין לו יכולת בגלל מה? בגלל שפשוט הוא באמת לא יכול. אין שום אפשרות, משום דרך שהיא. גם מצד שהזמן הוא זמן אחר, וגם מצד שהמקום הוא מקום אחר. אין אפשרות בכלל, שום זווית שהיא. באמת, אני חושב שהמדרש בא לתת לנו בדוגמאות האלה, איש ברור כזה, עד כמה המציאות הזאת היא מציאות טוטלית. שאדם מגיע לעולם האמת, הוא נמצא במקום אחר, בזמן אחר. בכלל, כמו ים ויבשה, כמו קיץ וחורף, כמו יום שישי ושבת, האדם נמצא במקום אחר לחלוטין. הוא אומר, אולי בכל זאת תשובה? הוא אומר, לא. אתה נמצא במצב אחר, במקום אחר. קשה לתפוס את זה, כי אנחנו ברוך השם חיים בעולם שלנו. ובעולם שלנו, כל עוד האדם חי, הוא מאמין שהוא יכול לעשות תשובה, הוא יכול לתקן. אבל כל האפשרות לעשות תשובה ולתקן, זה כל עוד האדם חי. כשאדם חי, הוא יכול לתרוח. יכול לתרוח. ועוד היה לו ללמוד מן הנמלה, שנאמר, לך לנמלה עצל. זה... יש לך אפשרות, תלך אל הנמלה, תראה, כמו שהזכרנו, את המדרגות השונות. עשים טובים, מידות, חוכמה, את הכל איתה ללמוד מהנמלה. הנמלה מבטא את זה, אדם יכול לבוא ולהגיד, טוב, בסדר, אני לא למדתי, למה לא למדתי? כי לא היה לי קצין ומושל ושוטר. לא, לא, היה לך ללמוד מהנמלה. והנמלה זה משהו טבעי כזה. כשלומדים מבעל חיים, זה לא כמו שלומדים חוכמה חיצונית, אלא הנמלה זה משהו טבעי. ומצד האמת זה נכון. הרי כל אחד ואחד מאיתנו יודע מצד טבעו שהוא צריך לעשות מעשים טובים, שהוא צריך לתקן את מידותיו, שהוא צריך להחכים. כל אחד מאיתנו יודע את זה. זה נכון בטבע. מה אתה לומד מהנמלה עצל? אפשר לעשות את זה בפועל. לך להנמלה. והנמלה הקטנה הזאת היא קטגור גדול כשמגיעים לעולם האמת. היה לך לתרוח, היה לך ללמוד מהנמלה. זה ההמשך של מה שסיימנו במדרש בפעם הקודמת. רבי שמעון בן אלעזר אומר, עלוב הוא האדם הזה שצריך ללמוד מן הנמלה. אילו למד ועשה, עלוב היה. אלא שצריך ללמוד מדרכיה ולא למד. מה זאת אומרת ללמוד מדרכיה? אמרנו דרכיה שהנמלה זה לא הנמלה כיצור. ללמוד מהנמלה כיצור זה באמת עלוב. אבל זה דרכי השם. זה מה שאומר שלמה המלך. הנמלה זה רק יצור שבא ומלמד אותנו את תופעת השם, את דרכי השם. וזה ההמשך. לתרוח בערב שבת. וזה ההמשך. הנמלה הזו אין לה לא שוטר ולא מושל. אין תירוצים. אלא בחוכמתה עושה הכל, ואתם לא למדתם ממנה. מצלותיכם וטיפשותכם. ולא עשיתם תשובה, לפיכך אמר שלמה, עד מתי הצל תשכב. תיק צ'קום. עד מתי הצל תשכב, אמר רב, אסור לישון ביום יותר משנת הסוס. מה שמאוד מעניין בזה, שעד עכשיו דיברנו על הנמלה. הרב לוקח את אותה מימרה, את ההמשך, הרי בפסוקים מופיע, כשמסיימים את העניין של הנמלה, תכין בקיץ לחמה, אגרה וקציר מאכלה, עד מתי הצל תשכב, מתי תקום משנתך? למי משווה את זה רב? לסוס. זאת אומרת, תתבונן מסביב. תראה מה אפשר ללמוד. עד מתי הצל תשכב, אמר רב, אסור לישון ביום יותר משנת הסוס. כמה שנת הסוס, שיטי נשמיל. חצי שעה. לא לישון יותר. עסקת צהריים, אפשר לקפוץ, להוריד את הראש. אבל צ'יק צ'ק צריך לקום. אתם רואים, סוס מחמיר. אבל כן, זה האמת. אחרת הצל. זה הגדרת הצלן. מי זה הצלן? ישן. יותר משיטי נשמין. אמר רבי יהי שנתי דמר כדרב. זאת אומרת, השינה שלו, כמו מה שאמר רב, חצי שעה. הוא דרב כרבי, ורבי כדוד. ודוד, מה הציפייה שנגיד עכשיו? ודוד כסוסי. מה הסוס שלו? תראו, זה רשימה. אמר רביי, שתי דמר כרב. ורב כרבי. ורבי, שהיה גם מזרעו, כדוד. ודוד כסוסי. כן. כמו שאמרנו, זה דרכי השם. דוד המלך למד מהסוס שלו, מידות טובות, כי הסוס, זה לא כסוס, כי אחרת זה היה כמו שאמרנו, כמו שאמר רבי שמעון בן אלעזר, כמה עלוב הוא האדם שהיה ללמוד מן הנמלה, או מן הסוס, אלא יש פה איזשהו התבוננות בדרכי השם, דוחו של ריבונו של עולם בעולם. מסוסי שיטים ישמין. אביי היה ונאים, אותו אביי שאמר את המימרה, היה ישן, כמיה לפומפדת הלוי קובי. זמן לא ארוך. הזמן הזה, מפומפדית אלה וקובי, מקום אחר, זה הזמן שהבאי היה מנמנם. קרי עלי רב יוסף, עד מתי הצל תשכב? רב יוסף קרא, למרות שהיה זמן מאוד מאוד קצר, רב יוסף קרא עליו, עד מתי הצל תשכב? כנראה לפום מעלתו הגדולה שהבאי. באמת מופיע שהבאי כאשר היה רואה את אוזן חמורו של רבי יוסף, הוא היה קופץ. הקופץ היה לי יראה גדולה. כנראה שרבי יוסף לא חסך מאביי את המוסר. גם מופיע הרבה פעמים שרבי יוסף כאשר חלש, כאשר שכח תלמודו, אז אביי הוא החזיר לו תלמודו. אבל כנראה אביי הבין שיש פה תלמיד מיוחד כזה. אז לכן הוא אמר לו את אותה אמירה. כמעט שנות כדי שתקום משנתך, מעט נומות כדי שתקום לתפילתך. זאת אומרת, אדם צריך להתרגל לא להיות משועבד לשינה שלו. שינה לא כשישי מיטה, ודאי, אדם צריך גם לישון, להתחזק. אבל אדם צריך להתרגל שהשינה זה אישו מילוי צרכים. לא אפשר גם לפתח את האהבה של שינה. אנשים ש... שוקעים בשינה, תענוג של שינה. אבל זה חיסרון, זה עצלות. כי הנטייה לראות את השינה כדבר ניטרלי. אני לא עושה כלום, אני בסך הכל ישן. נכון? זה לא משהו רע. ואפילו רואים בשינה דבר פחות חמור מאשר בטלה. כשאדם מתבטל, הוא מתבטל, הוא עושה משהו. הוא יושב ולא עושה כלום. מתבטל. כשאדם ישן, הוא לא מתבטל, הוא ישן. הוא מתחזק. אבל זה לא נכון. אם אדם ישן יותר ממה שצריך, ממה שהוא צריך מצד האמת, אז זו הבטלה יותר גדולה. זו הצלות יותר גדולה. בעצם, זה פשוט, אבל זה לא פשוט. אדם צריך לחשב לדעת כמה הוא צריך לישון, כמה שהוא צריך שישן. יותר מזה זו הצלות. לא צריך לישון יותר מהסוס. וזה עד מתי הצל תישן, כי השינה זה איש הולאות כזאת. גם אדם ש... קם אחרי שינה ארוכה, זה לא שהוא קם בעיזוז גבורה. בדרך כלל, הוא כבר, כל ההתנהלות שלו היא התנהלות כבדה. יש הרפילים במוחו. זה חיסרון, זה הסדר. כשאדם שוקע בתוך הצד הזה של המיטה, בעצלות הזאת, בחוסר כוחות החיים שלו, האדם הוא צריך לחיות, הוא צריך להתרחק ממציאות של עצלות. צריך להתרגל לזה, לא להיות משועבדים. כשאדם קם, הוא צריך לקום בזינוק. לקום בהתעוררות גדולה. להתעורר אל דברים. לא לשקוע. אני מרגיש תמיד מצוקה בעניין הזה של המעבר. עכשיו משעון קיץ, לשעון חורף. אני רגיל לקום ללא מעורר. מתי שהם מחליטים לקום, לקום. זה בעיה כזאת שמתרגלים. עכשיו בזון חורף, בשעון חורף, קורא לי קופץ, הוא 5:30. זה באמת חיסרון. אבל זה דבר שצריך להתרגל אליו. להתרגל, לא להיות משועבד לשינה. לא ככה להתרפק, אלא קמים, קמים. ודאי, כמו שחזרנו דחים אותם, צריך לפרוץ מיד. אבל קום, מיד קמים. אחרי זה נחשוב. לא לפתח דיונים. בשלב הזה. לאנשים יש סברות מצוינות בשלבים המוקדמים של... יש לי עוד כמה דקות, שום דבר, התמחת שם מאוחר. זה יחזק אותי בסדר. אגב, יש עניין להתכוון בתפילה גם ראיתי, ולא בטוח שאם אני אהיה כל כך יפה, אני אצליח להתכוון בתפילה כמו שצריך. סברות מצוינות, הכל עובר בשנייה אחת, מהירות חשיבה כזאת. לא לתת לסבורס להיפתח בשלבים האלה. בשלבים האלה קבים. קמים. כי כל הסברות האלה סברות של העצלן. זה העצלות. זה מה שהוא אומר. מעט חיבוק ידיים. מעט נומות כדי שתקום מתפייתך, מעט חיבוק ידיים ישכב ותשמיש במיטה. תגובה כמהלך ראשיך זה מלך המשיח שעתיד לעבור בראש ישראל שנאמר ויעבור מלכם לפניהם. מה הקשר למלך המשיח? דיברנו פה על עצלן, לא? קשה לקום. מיעוט בהרבה דברים. ויעבור מלכם לפניהם, כנראה שיש פה איזה רמז, שהגעתו של מלך המשיח קשורה גם לזריזות שלנו, גם להתעוררות שלנו. כל דודי דופק, פשט את קוטנטי, יחח אל בשנה. המציאות הזאת של ההתעוררות לגאולה, התעוררות, עד מתי תישן? מלך המשיח ויעבור מלכם לפניהם. זה ההתעוררות. הדברים נפלאים. בואו נמשיך הלאה. כמו שזה מעניין ממש קצר, אז מה שנתפוס, נתפוס. אדם בליעל, איש אבן הולך יקשוט פה, קורץ בעיניו, מולל ברגליו, מורה באצבעותיו, תהפוכות, תהפוכות בליבו, חורש רע בכל עת, מדיינים ישלח. על כן פתאום יבוא עידו, פתע יישבר ואין מרפא. דרש מתאר פה, אדם בליעל, מה זה בליעל? אדם בליעל. בפשטות, אדם בליעל זה אדם רשע. אדם רשע. ואותו אדם רשע, זה מעניין. יש פה תיאור כמעט של, או של הרבה מעברי גופו. איש אבן הולך בעיקשות פה, קורץ בעיניו, מולל ברגליו, מורה באצבעותיו, אני מקווה שמה שאני עושה זה בסדר, תהפוכות בליבו. חמישה עברים. נראה ששלמה בכוונה מנסה להכניס אותנו ככה לתוך איזשהו עולם של פעולות על ידי עברים. והביטוי הוא פתאום יבוא עידו, פתא יישבר ואין מרפא. מה הקשר בין כל אותם עברים לבין הפתאומיות הזאת שקורית והוא נשבר אותו איש בליעל? מה שכבר מאוד מאוד חזק בפרט, אם רגע אחד נעמוד ננסה לצייר את אותו איש בליעל. זה אדם שהוא חי את הפעולות האלה. עוד מעט ננסה להבין מהם אותן פעולות, כנראה זה יהיה בשיעור הבא. הוא חי את הפעולות האלה. יש לו איזשהו תפיסת עולם רעה, אבל התפיסת עולם הזאת, או יש לו נפש כזאת, אבל הנפש הזאת לא נשארת רק ברמת הרעיון, אלא מגיעה ממש לחיים עצמם, להופעה, לאדם שחי ככה, יודע לקרוץ לאנשים בזמן הנכון, לסמן את הסימונים הנכונים. ננסה להבין את הדברים יותר בעזרת השם.